אנחנו בדף, אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט, אלא פריאה ופרימה. אין בין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך החלט, אלא תגלחת וציפורים. אז ראינו אם כן, כבר ביום שישי שתי נקודות. יש מצורע מוסגר, שעדיין הזמן יכול להתברר, יש לו שבוע, והזמן הזה יכול לברר את מעמדו, האם הוא מצורע או לא. עדיין לא ברור לגמרי שהוא מצורע. ויש מצורע שכבר הכהן ראה שהנגע פשע, וכיוון שהוא הנגע התפתח, אז הוא הפך להיות מצורע מוחלט. שניהם טמאים, אבל המצורע המוחלט צריך לפרוע, זאת אומרת אסור לו להסתפר, הוא צריך לפרום את בגדיו. זה הלכה אחת. ודבר שני, כשהם נטהרים, אז המצורע מוחלט צריך להתגלח את כל שרו, וצריך להביא גם ציפורים. השני כן מצורה מוסגר, אין לו את הדין הזה של תגלחת וציפורים. זאת אומרת שלעניין שילוח מחוץ למחנה, מדעת את הגמרא, ולעניין דיני תומעה של מצורה, זה וזה שווים. אין ביניהם, אין הבדל בין מוסגר למוחלט. מינה נעימילה. ואיפה אנחנו יודעים את הדין של המשנה של פריאה ופרימה, שאין במוסגר, אין בו דין פריאה ופרימה. תני רב שמואל ברב יצחק מקמא דרבונה, וטהרו הכהן מספחתי וכיבס בגדיו וטהר. אז יש לנו מצורע שהיה מוסגר, ואחר כך רואים שהוא בעצם לא, אין פה צרת שהתפתחה, אז הכהן מתאר אותו, מסבר דבר שזה בעצם לא צרת כי זה לא התפתח. וכיבס בגדיו וטהר. מה זה וטהר? הרי לכאורה היה צריך להיות נטהר מכאן ואילך, אלא טהר, רוצה לדייק טהר, הכוונה שהוא היה טהור גם מלכתחילה באיזשהו מובן. באיזה מובן הוא היה טהור מלכתחילה? הוא היה טהור מפרימה ופרימה דמעיקרה. זאת אומרת, עוד לפני כן כבר הייתה לו נקודת טהרה שהוא לא צריך פריאה ופרימה. אמר לרב, אלא מעטה, אז גם גבי זב שכתוב וכיבס גדיו וטהר, אז גם תסביר ותאר, הכוונה שהוא היה קצת טהור לפני כן, אתה מי ותאר מעיקר העיקר. אלא ודאי שזה לא מתייחס למשהו בעבר, אלא טהר, טהור הכוונה, טהור השתה, שאחרי שהזב ניתר, הוא לא מתמק כלי חרס ועשית. אף על גב, דאדר, חזי, לא מתמק למפריע. הכוונה שעכשיו הוא טהור, תיארת אותו את הזב, גם אם אחר כך, הוא יראה פתאום זיווה, אנחנו לא נאמר שהזיווה הזאת היא מחזירה אותנו חזרה, ואומרת, מתברר בעצם שהוא לא היה טהור, עובדה שהזיווה חזרה ונטמא למפרע את הכלים שהוא נגע בהם. לא, כי אנחנו ראינו שהוא כבר נטהר. נטהר, עכשיו מתחיל זיווה, זיווה חדשה. החינמי, גם כאן שכתוב לגבי מצורע וטהר, טהור אשתה מלטמא ביה למפרע. זאת אומרת, אם המצורע נטהר, ואחרי כמה זמן הוא שוב נהיה מצורע, אנחנו לא נאמר, מתברר למפרע שהוא לא היה טהור, ואם הוא נכנס לבית אז כל הכלים בטח טמאים שם, אלא אנחנו לא מתאמים אלא מפרע, אומרים יש פה בהתחלה חדשה. אז עדיין אנחנו בשאלה מה המקור לכך שמצורע מוסגר אין לו דין של פריאה ופרימה. מה רב המאחה? כתוב והצרוע אשר בו הנגע, מי שצרעתו תלויה בגופו. תודה רבה. כתוב הצרוע שרבו הנגע, בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע. על מי יש דין פריאה ופרימה? על צרוע אשר בו הנגע. בו הנגע זאת אומרת בגופו. יש לו, הוא לא יכול להתאר אלא אם כן הגוף שלו ישתנה. יצא זה מוסגר שאין צרעתו תלויה בגופו אלא בימים. מצורע מוסגר בעצם הוא, השאלה אם הוא יתמי או לא זה שאלה של זמן. עכשיו האם בשבוע הקרוב יקרה משהו או לא יקרה משהו, ולכן זה לא נקרא לגמרי בגופו, ולכן אין לו דין אין לו דין פריאה ופרימה. אמר לאביי, אלא מעטה לפי דבריך כל ימי אשר הנגע בו יטמע. אז גם כאן תגיד שיש טומאה רק במי שהנגע בו, רק מי שצרעתו תלויה בגופו טעון שילוח, יש לו דין טומאה והוא צריך לצאת מחוץ למחנה. מי שאין צרעתו תלויה בגופו מוסגר, אין לו דין שילוח. מה וחית האם החנמי? הרי המשנה מפורש לא אמרה ככה. המשנה אמרה הקטני אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא פריאה ופרימה, אבל עניין שילוח ועניין טומאה בביאה זה וזה שווים. אמר לי ימי, כל ימי, יש לנו ריבוי, כל ימי לרבות מצורע מוסגר שגם הוא יש לו דין שילוח ודין טומאה. טוב, אם ככה יחי תגלחת וציפורים מה הייתה אמרו? למה תגלחת וציפורים לא שווים? הרי כתוב במשנה אין בין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך חלט על התגלחת וציפורים. אמר אביי, אמר קרא, יש פסוק, ויצא הכהן מלחוץ למחנה והנה נרפא נגע הצרעת, ואז הוא מביא שני ציפורים. על מי נאמר שהוא מביא שתי ציפורים? מי שצרעתו תלויה ברפואה. יצא זה שאין צרעתו תלויה ברפואה אלא בימים. שוב, אז אם כן מצורע מוסגר הוא שונה ממצורע מוחלט, שהטהרה שלו יש בה תלויה בזמן, ולכן יש לו דין שאין בו פריאה ופרימה, ולכן יש בו דין שאין בו, הוא לא צריך להביא תגלחת, ציפורים, ולא צריך תגלחת. דין נוסף, אין בין ספרים, ספרים הכוונה תנ"ך, לתפילין ומזוזות, אלא שהספרים נכתבים בכל לשון. אפשר לכתוב את התנ"ך באיזה שפה שאתה רוצה, אבל תפילין ומזוזות אינם נכתבים אלא רק אשורית, רק בעברית לשון הקודש. רשב"ג אומר אף בספרים לא יתירו שיכתבו על יוונית, לא יתירו את כל השפות, יתירו רק יוונית. אז אם כן, לפי המשנה שלנו אפשר לכתוב ספר תורה וגילת אסתר, לא יודע, כל דברים שנכתבים בספר אפשר לכתוב באיזה שפה שהם רוצים, ולפי רשב"ג אפשר לכתוב ביוונית. לעניין שאר הלכות, לתופרן בגידין, שצריך לתפור דווקא בגידין את הספר תורה, כמו שמחברים גם את התפילין תופרים בגידים, זה עניין, זה שווה. וכן לטמא את הידיים, דיברנו כבר על דין טומאת ידיים, כל דבר שהוא קדוש, ספר קדוש, זה וזה שווים. שואלת הגמרא, מה יוצא? שמותר לכתוב ספר תורה בכל לשון, באיזה שפה שאתה רוצה. ורימינו, מקרא שכתבו תרגום ותרגום שכתבו מקרא. יש בתורה בכמה מקומות, תורה רק במקום אחד שכתוב ארמית בפרשת ויצא, ויש בתנ"ך עוד מקומות שכתוב בארמית, למשל בדניאל, בעזרא ונחמיה. אז אם כתבת במקום תרגום כתבת מקרא, או הפוך, כתבת במקום מקרא תרגום, או אם כתבת כתב עברי, כתב עברי זה כתב העתיק, כתב עברי העתיק, אז זה לא ספר תורה, אין בזה קדושת ספר. בכל המצבים האלו טעית בכתיבה, אין קדושת ספר תורה, ולכן לא מטמא את הידיים. מתי יש קדושת ספר תורה? רק אם כותב אותו בכתב אשורית, כתב שלנו, ועל ספר ובדיו. אז אם כן, רואים מפורש שבשביל שיחשב ספר תורה אתה צריך לכתוב אשורית, ואילו המשנה אמרה שאפשר לכתוב בכל לשון. אומר אבל לא קשה, כאן בגופן שלנו, כאן בגופן שלהם. גופן, כולם יודעים מה זה, מה המחשב, נכון? אז גופן, זאת אומרת, אם כשהכתיבה שלנו, אז לא אכפת לי, אתה יכול לכתוב באותיות אשוריות, אבל בלשון אנגלית למשל. אתה תכתוב בעברית, באותיות עבריות, אבל בעצם מי שקורא את זה קורא אנגלית. ויהי, אז במקום ויהי תכתוב, לא יודע איך אומרים באנגלית ויהי, ותכתוב את המילה הזאת, מה? שמחה יתרגם. כותבים את המילה הזאת, נגיד, כותבים פשוט באותיות עבריות את השפה האנגלית. כמו שלפעמים יש מילונים כאלו, של אנשים שהם נוסעים לכל מיני ארצות, סיכונים. אז כתוב לך בעברית, איך צריך להגיד את המילה בלועזית.
בן אדם שאומר קדיש הרבה פעמים, יש את הנוסח של הקדיש בעברית, אבל שאומר אותו ב...
כן. לא, גם זה לא קשור אלינו כאן. אנחנו מדברים על קדושת הספר, ופה אנחנו מחדשים חידוש שאתה יכול לכתוב, העיקר שתכתוב באותיות עבריות מצדי, אבל תכתוב בעצם אנגלית, אתה כותב אנגלית או צרפתית, אותו שמה זה בסדר. ככה מחדש רב, החידוש עצום, אבל אם זה בגופן שלהם זה לא טוב. אמר לי אביי, מה הוא קימת להי? אז מה אתה מעמיד את המשנה, את הברייתא שפוסל את ספר תורה בגופן שלהן. אז אם זה בגופן שלהן, מה עירייה מקרא שכתובו תרגום ותרגום שכתובו מקרא? אפילו מקרא שכתובו מקרא ותרגום שכתובו תרגום, נמי. הרי אם אנחנו אומרים שצריך דווקא את הכתב שלנו, ומדובר פה שכתב בכתב אחר, לא בכתב שלנו, אז זה לא בסדר. קטני עד שכתבנו על אשורית, על הספר ובדיו. וכל עוד, אם כתבת אשורית, זה בסדר. אז למה, אם כתבות, למה צריך להגיד לי, אם כתבות תרגום, תרגום שכתבות תרגום, כשר? זה לא נכון. כי צריך עדיין לכתוב אשורית. אז זה לא יעזור שכתוב תרגום, אלא אם כן זה אשורית. אלא לא קשה, אומר אביי. צריך ליישב את הסתירה בצורה שונה. הרבנן והרשב"ג. לפי חכמים, באמת, אפשר לכתוב בכל לשון. והברייתא שפה פוסלת, היא שיטת רשב"ג. היא רשב"ג, האיכא יוונית. אבל זה לא נכון, לפי רשב"ג, גם רשב"ג מודה שביוונית אפשר לכתוב. אלא לא קשה, תירוץ אחר. כאן בספרים, כאן בתפילין ומזוזות. בספרים אתה יכול לכתוב באיזה לשון שאתה רוצה. בתפילין ומזוזות חייבים דווקא בלשון הקודש. תפילין ומזוזות מה הייתה משום דכתיב בו והיו בהווייתן יהיו, כמו שהם נאמרו מסיני, ככה צריך לכתוב אותם. אז לכן צריך ככה, אבל בשאר ספרים אפשר. אז לפי זה מה שכתוב מקרא שכתוב תרגום וכו' וכתב עברי וכל זה, כל זה מדבר על תפילין ומזוזות. הברייתא פה שואלת הגמרא, אז מה זה מקרא שתבוא תרגום ותרגום תרגום? איפה תפילין ומזוזות מצאנו תרגום ומקרא? הרי מהי תרגום שכתובו מקרא איקה? בשלמה בתורה, אם תפרש הברייתא מדברת על ספר תורה חומש, מצאנו תרגום בפרשת ויצא, יגר סהדותא. אלא אם תאמר שמדובר על תפילין ומזוזות, איפה יש תרגום בתפילין ומזוזות? מהי תרגום איקה? אלא נתרץ תירוץ אחר, לא קשה. כאן במגילה, כאן בספרים. במגילה חייבים לכתוב דווקא בלשון הקודש, שאר ספרי התנ"ך אפשר לכתוב באיזה שפה שאתה רוצה. מה הדין המיוחד במגילה? מה איתם? הדכתיב בה ככתבם וכלשונם. אז אם כן, מגילה שונה משאר כתבי הקודש. מגילה לכל הדעות חייבים לכתוב אותה דווקא באשורית, דווקא בכתב אשורי ודווקא בלשון הקודש. על שאר ספרים אפשר לכתוב לכאורה בשאר שפות. איפה מצאנו במגילה תרגום ומקרא ארמית? מהי תרגום שאתה כתובה במקרא? אמר הפאפה, כן, מצאנו מילים ארמיות בתוך המגילה, אמר, ונשמע פתגם המלך. פתגם זה מילה בארמית. הרב בר יצחק אמר, וכל אנשים ייתנו יקר לבעליהם. מה? זה ארמית? אני לא יודע אם זה ארמית. זה פרסית. פרסית. פה פתגם זה מילה בארמית. ויקר זה גם מילה, יקר במובן של כבוד, זה מילה בארמית. זה התירוץ שמתרץ את הגמרא. אבל רבשי לא ניחה לו בתירוץ הזה. רבשי אומר, לא, כי תניא היא בשאר ספרים. הברייתא מדברת על שאר הספרים, לא על מגילה. ורבי יהודה, זה שיטת רבי יהודה. ותניא תפילין ומזוזות אין נכתבים אלא אשורית, ורבותינו התירו יוונית. זאת אומרת שיטת רבי יהודה הייתה שהתירו אין נכתבים אלא רק אשורית, רק הוא אומר, ההערה, רשב"ג התיר גם יוונית. אומרים שיש אם כן שלוש דעות. חכמים של המשנה אומרים שמותר בכל השפות, רשב"ג אומר מותר רק יוונית, ויש שיטה שאומרת פה, רבי יהודה טוען בברייתא, שבכלל אסור הכל, מותר רק בלשון הקודש. והכתיב, שואלת הגמרא, והיו, הרי כתוב והיו, אז איך התירו את היוונית? אלא הם הספרים, גם תפילין ומזוזות לא נכללים בזה, אלא הספרים נכתבים בכל לשון, ורבותינו התירו יוונית. לא מדובר אותו לא על תפילין ומזוזות, אלא רק על ספרים. לפי זה תנא קמא אוסר יוונית. הרי משמע שתנא קמא סובר שמותר במשנה שלנו. אלא אם הרבותינו לא התירו שיכתבו אלא יוונית. ותנא, אמר רבי יהודה, אף כי התירו רבותינו היוונית, לא התירו לו בספר תורה. זאת אומרת, שיטת רבי יהודה שכל ההיתר לסיכום הוא רק בספר תורה. אז אם כן, בואו נסכם מה ראינו עד עכשיו. ראינו לפי רב אשי, ראינו שתי שיטות. שיטה אחת שמחלקת בין מגילה לבין שער התנ"ך. שער התנ"ך אתה יכול לכתוב בכל לשון, מגילה זה דין מיוחד שצריך לכתוב באשורית. זה שיטה אחת. שיטה שנייה, שיש בזה מחלוקת גדולה, דעה אחת מתירה את כל הספרים בכל לשון, דעה אחת מתירה רק יוונית, ודעה אחת אומרת אסור בכל לשון, רק יוונית בספר תורה התירו. משהו מאוד מצומצם, שיטת רבי יהודה. למה התירו יוונית בספר תורה? זה בגלל תרגום השבעים שתכף נראה. ככה אם כן, זה השיטות השונות שמופיעות כאן. לכל הדעות, תפילין ומזוזות, כותבים אותם רק בלשון הקודש, רק בלשון עברית. אבל ספר תורה, לפי זה, לפי אפשר לכאורה לכתוב בשאר שפות. לדעת רשב"ג, לדעת הרמב"ם, אנחנו פוסקים הלכה כרשב"ג, שכל מה שהתירו זה רק יוונית, כך שיטת הרמב"ם, שהתירו רק כתיבה ביוונית ולא בספרים אחרים, לא בלשון אחר. מה? כן, בסדר גמור, אנחנו מדברים עכשיו על קדושת ספר תורה. אתה רוצה לכתוב להדפיס ספרים, אין בעיה, תעשה מה שאתה רוצה. למה התירו לכתוב ביוונית? בגלל תרגום השבעים. משום מעשה דתלמי המלך, דתלמי מעשה בתלמי המלך, שכינס 72 זקנים והכניסם ב-72 בתים, ולא גילה להם על מה מכנסם. נכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם, כתבו לי תורת משה רבכם. נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עצה, והסכימו כולם לדעה אחת, ושינו באותם מקומות. כתבו לו, אלוקים ברא בראשית, כדי שלא יתאה לומר שיש איזו ישות שנקראת בראשית, שהיא ברא את אלוקים, בראשית ברא אלוקים, אז הוא אמר, אלוקים ברא בראשית. עשה אדם בצלם ודמות, כי כתוב נעשה אדם, אם כתוב נעשה זה מקום לטעות. ויחל ביום השישי, כתוב, וישבות ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו. אז משמע ביום השביעי, זאת אומרת שהוא עבד קצת ביום השביעי והוא סיין ביום השביעי את מלאכתו, אז זה מקום לטעות שבשבת הוא גם עבד קצת. אז לכן ויחל ביום השישי. אופה, סליחה. מה עוד? זכר ונקבה בראו, כי אחרת יש סתירה בפסוקים. מצד אחד כתוב שהוא ברא את האדם לבד, ובשר זכר ונקבה בראם. אבא ארדה ואבלה, ונבלה שם שפתם, לא כתוב אבא נרדה, כי אם כתוב נרדה היה משמע שיש כמה שיורדים, שהקדוש ברוך הוא, אין פה רק דיין אחד הקדוש ברוך הוא, אלא כמה דיינים. ותצחק שרה בקרבה, ואם כתוב ותצחק שרה בקרבה לא היה ברור למה למה הקדוש ברוך הוא הקפיד עליה. גם אברהם צחק הרי בסוף פרשת לך לך, אז לכן הוא מסביר שלא צחקה, הם תרגמו לא צחקה בקרבה אלא צחקה בקרוביה, זאת אומרת שהיא צחקה בפורום רחב, אז היה בזה קצת חילול השם. אברהם צחק לבד בליבו, ולכן לא היה בזה בעיה. כתוב, כי באפם הרגו שור וברצונם יקרו אבוס, כי כתוב על שמעון הלוי הרגו איש, וזה לא יפה להגיד על השבטים שהם הרגו איש, זה הופך אותם לרצחנים, שמעון הלוי, אז לכן כתוב שברצונם יקרו אבוס. וכך משה את אשתו ואת בניו והרכבם על נושא בני אדם, ולא כתוב הרכבם על החמור, כי בהסתכלות שלהם משה הוא אמור להיות מנהיג לאומי, מנהיג לאומי רוכב על חמור, זה לא מכובד, ולכן לא כתבו חמור, כתבו על משהו שסחב אותו, לא בדיוק מה, לא מפרטים מה. ומושב בני ישראל לשם במצרים משנים ושאר ארצות 400 שנה, כי בני ישראל לא ישבו במצרים 400 שנה אלא רק 210, אז הכוונה מושב בני ישראל במצרים ושאר ארצות כולל הגלות של יעקב בחרן ועוד כל מיני דברים, סך הכל מברית מנבטרים התגלגלנו בכל מיני מקומות 400 שנה. וישלח את זעתותי בני ישראל, כתוב שהוא שלח את נערי בני ישראל, וזעתותים ביוונית זה דבר חשוב, הפוך מאצלנו, אז זה מילה של שר, אז הוא כאילו שלח לקבל את בני השכינה, לא את הילדים, לא את הנערים, אלא את האנשים החשובים. וגם אותו דבר אל זעתותי בני ישראל לא שלח, אז כיוון שכתבו זעתותים פעם אחת, שזה הכוונה אנשים חשובים אצילים, להצילי בני ישראל, אז שם דרגמו כאילו להמשיך לראות שזה עקבי, זעתותי בני ישראל לא שלח ידו. בהמשך כתוב שמשה אומר לא חמור אחד מהם נסעתי, אז היה אחד יכול לומר חמור לא נסעת, אבל דברים אחרים אולי כן לקחת, אז לכן הם תקנו את הלשון, לא חמד אחד מהם נסעתי, זאת אומרת לא חמדתי שום דבר. אשר חלק השם אלוקיך אותם להעיר לכל העמים, בפשט של הפסוק בספר דברים הכוונה שהקדוש ברוך הוא נתן לכל העמים את השמש והירח, והם טועים בזה ועובדים לזה, אז שלא ישמע שכאילו זה לכתחילה הקדוש ברוך הוא נותן להם רשות לעבוד עבודה זרה, לכן באמת זה רק בשביל להעיר. וילך ויעבוד אלוקים אחרים אשר לא ציוויתי לעובדם, כי לא, אם לא כתוב לעובדם אשר לא ציוויתי, כתוב רק אשר לא ציוויתי, אז זאת אומרת את האלוקים האלו לא ציוויתי, אבל לא יש אלוקים אחרים שזה בסדר אם הוא היה עובד אותם. כתבו לו במקום ארנבת צעירת רגליים, וצעירה לשון שהידיים של הקדמיות הן קצרות לעומת הרגליים האחוריות שהן ארוכות, מכיוון שאשתו קראו לה, לאשתו של תלמי קראו ארנבת, אז כדי לא להעליב אותה אז השמיטו את הדבר הזה. אגב במדרש ארנבת זו יוון, חזל דורשים את ארבע החיות האלו, חזיר גמל זה בבל, שפן זה פרס, ארנבת זה יוון, וחזיר זה מלכות אדום. ככה מופיע הרכיבה הגר מביא פה עוד מקורות שקראו לה ארנבתה. ולא יאמרו שיחקו ביהודים ויתו לשם אשתי בתורה. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, הלכה כרשב"ג, כמו שהבאנו, שהלכה כרשב"ג, שרק יוונית התירו היתר נקודתי. ואמר רבי יוחנן, מה הייתה עמד הרשב"ג? אמר קרא, יפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם. דבריו של יפת יהיו בעולי שם. מצאנו אם כן מקור רמז לדבר שאפשר להשתמש בשפת יוון, שפת יפת, בענייני תורה בעולי שם בתוכן של הקודש. למה דווקא יוון? והם הגומר ומגוג, גומר ומגוג הם היו גם בבני יוון. אמר רבי חייא בר אבא, היינו תמה דכתיב יפת אלוקים ליפת, יפיותו של יפת יהיה בעולי שם, והשפה היפה מכל בני יפת זאת יוונית. אני לא יודע מה יפה בזה, אבל כן מה שהיא שפה יותר יפה משאר השמות. היום דווקא זה לא משהו, נכון יוונית? זה אותה שפה, לא השתנה.
יוונית, לא?
לא, יוונית. חלק מהלטינית היא בעקבות יוונית, אבל יוונית זה שפה בפני עצמה, היא שונה לגמרי. גם בכתב, גם במילים, למילים אחרות לגמרי. אין בן כהן משיח בשמן משחה למרובה בגדים, בבית שני לא היה שמן המשחה, אז איך ידעו לציין שהכהן הוא כהן גדול, כמו פרשת השבוע שלנו, על ידי הבגדים שלו. מה ההבדל בין כהן עם שמן המשחה בבית ראשון לכהן בבית שני שהיה לו רק מרובה בגדים? פער הבא על כל המצוות. כהן המשיח שהורה הלכה בטעות, אז הוא מביא קורבן מיוחד שנקרא פר אלם דבר של כהן גדול, פר כהן משיח, זה דווקא על כהן משיח שיש לו שמן המשחה על ראשו. אין בן כהן משמש לכהן גדול שעבר מתפקידו בגלל שהוא היה תמה הראשון והביאו מחליף, ועכשיו חזר הראשון לתארתו, עמד מענו של המחליף, גם הוא כהן גדול קצת, שניהם יכולים להיות על תקן כהן גדול, אבל יש הבדל, פר יום הכיפורים יכול להביא רק הכהן שהוא עכשיו הכהן בפועל, והאם הוא חייב להביא כל יום עשירית עייפה, כהן גדול חייב להביא כל יום עשירית עייפה, כהן שהוא לא משמש בפועל אלא רק היה לו כהן גדול זמני, הוא לא, הוא לא מביא, הוא לא חייב להביא כל יום מנחת עשירית עייפה.
כאילו הכהן שהחליף אחרי השבוע שנטהר הכהן השני,
זהו, כהן גדול,
הוא חוזר להיות ניצב, כאילו
כהן גדול שאין, כן, אין מה לעשות איתו,
שהוא לא עושה את הדברים.
מה?
הוא כן עושה אבל את הקרב,
תכף נראה את זה. כן, יוצא של עניין פער יום הכיפורים והעשירית העיפה, זה וזה שווים. זאת אומרת, כהן מרובה בבגדים של בית שני היה יכול להביא פער של יום הכיפורים, והיה צריך להביא כל יום עשירית העיפה, כי הוא כהן גדול, אומנם לא משכו אותו בשם למשחה, אבל הוא כהן גדול מרובה בבגדים בבית שני. מתניתין דלא כרבי מאיר. זה לא מסתדר עם רבי מאיר. דהי רבי מאיר, הרי שיטת רבי מאיר כזאת, שמרובה בבגדים מביא פער הבעל כל המצוות. שיטת רבי מאיר שמרובה בבגדים יכול להביא גם פער הבעל המצוות, למרות שהוא לא כהן משיח, זה לא משנה, הוא נחשב כהן משיח כי אין בשמן המשחה, אז הוא יכול להביא את הפער הזה. וחכמים אומרים שלא מביא. מה הייתה עמד רבי מאיר? דתניה משיח, אין לי אלא משוח בשמן, רק כהן שמשכו אותו בשמן צריך להביא פער אלם דבר מרובה בגדים מנהל. זאת אומרת, לומר המשיח, המילה המשיח היא באה לרבות. יוצא אם כן שהרישה של המשנה שלנו לא כרבי מאיר. מה הוא קיים ללא כרבי מאיר? מצד שני בסיפה משמע כן כרבי מאיר, אם הסיפה שמדברת על כהן משמש וכהן שעבר, אין בין כהן משמש לכהן שעבר אלא פער יום הכיפורים והעשירית העיפה, לכל דבריהם זה וזה שווים. זאת אומרת שכהן גדול שהיה כהן גדול זמני רק בגלל שהכהן הגדול נטמע ועכשיו הראשון חזר, הוא עדיין נחשב כהן גדול והוא שווה, וזה לכאורה בתים דווקא כלשתת רבי מאיר. דתנה יתניה, אם הראה בו פסול בכהן הגדול ומינו כהן אחר תחתיו, אחר כך, אחרי כמה זמן הוא נטהר, הראשון חוזר לעבודתו, השני הוא כהן גדול לכל דבר, כל נצרות כהונה גדולה, ומי זה? זה דברי רבי מאיר. ואילו רבי יוסי אומר שראשון חוזר לעבודתו והשני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן ידיעות, השני הוא תקוע, אין מה לעשות איתו, כי מצד אחד הוא לא יכול ללבוש 8 בגדים כי הוא לא כהן גדול, מצד שני הוא לא יכול ללבוש 4 בגדים כי כהן ידיעות, כי הוא כבר מעלין בקודש ואין מורידים, אז הוא לא יכול לעבוד יותר. פנסיה מוקדמת. ואמר רבי יוסי, באמת היה ככה מעשה, שרב יוסף בן אולה מציפורי הראה בו פסול בכהן גדול ומינו תחתיו, ובא מעשה לפני חכמים, אמרו ראשון חוזר לעבודתו והשני תקוע, אינו ראוי לא לכהן גדול לא לכהן ידיעות. כהן גדול משום איבה, יש פה איזה כהן גדול מתחרה, וכהן ידיעות לא, משום מעלים בקודש ולא מורידים. יוצא שהרישה היא לא כרבי מאיר לגבי כהן משיח, והסיפה לגבי כהן גדול שמחליף היא כן כרבי מאיר. מוזר שהמשנה חצי כרבי מאיר חצי לא כרבי מאיר, אומר רבי יוסף חייסטה אין מה לעשות, נכון? אין רשא רבי רבנן וספר רבי מאיר. רבי יוסף אמר לו, המשנה שלנו היא דעת רבי, רבי בנושא אחד סובר כרבי מאיר, בנושא שני הוא לא סובר כרבי מאיר, זה לא סתירה בתוך המשנה, מותר לרבי בנושא אחד לסבור כך, בנושא שני לסבור כך. רבי ונסיב לה עליבא דתנאי. כן, מה?
אי אפשר שהם יעשו שבוע שבוע?
לא,
כמו בנשיא,
כהן גדול אחד, אין, אין. זה הכהן, כן, רק אם כהן גדול מת, או שהוא
נפסל,
או נפסל, או שהוא עושה דברים מעשים רעים מאוד, אז אולי
הכהן כאילו טבעית הוא,
זה לא מינוי לשנים. כן,
רגע,
למסקנה,
מה כהן השני?
תקוע. כהן שהוא הולך להיות כהן גדול חלופי, הוא יודע שזה סוף הקריירה שלו. כמו
שהוא,
אבל אם יש לזה אדם שהוא נגיד, תבין, הוא כבר בן 70, עשה הרבה שנים כהונה, אז זה מה שנקרא פרידה מכובדת ממעמד הכהונה, עושים לך תפקיד שאתה יודע שהוא מוציא אותך מהמערכת, אבל תפקיד מכובד, פיניש טוב. עשית איזה שבוע כהן גדול, נפרד מהמערכת.
למה זה שם הסטטוס של מחליף?
אין, מה מחליף? זה יוצר... אבל בפועל הוא לא יכול להיות כהן גדול, כי זה יותר תחרות,
אם יכול להיות שאם יקרה לכהן הגדול שלו,
זה כן, זה כן, זה כן. טוב, בסדר. גם זה גם לא, אתה יודע, אתה מוצלח איתך. יושב על הספסל כל
הזמן. זה קווה שיפה.
אבל זה איבה יותר גדולה מה שלך.
כן, הוא חכה שההוא יפסל. אתה
פסול. כך לסולא מסתבר בבית המקדש, אין לו מה לחפש שם, זה מה זה... לא, לא,
הוא הולך ל...
אין לו מה לעשות.
קוקטיילים, הוא
אין בממה גדולה, לבמה קטנה, במה גדולה, לפני שבית המקדש נבנה, היו תקופות שבהם הייתה במה גדולה. במה גדולה, הכוונה, מקום מרכזי, שכולם היו באים לעבוד שם, היה בשילו, והיה בנוב ובגבעון, בשלוש מקומות, המשכן היה שם. אבל בתקופת נוב וגבעון, להבדיל מתקופת שילו, היה מותר במקביל למשכן שהיה בנוב ובגבעון, היה מותר להקריב קורבנות בבית. אדם כל אחד יכל להקריב במה, לבנות אצלו מזבח בבית, בחצר ולהקריב קורבנות, זה נקרא במה קטנה. אז בתקופת נוב וגבעון, זה תקופה שלא תחזור, הייתה במקביל לעבודה ציבורית עבודה גם פרטית. מה ההבדל בין הבמה הגדולה ובמה הקטנה? אלא פסחים, זה הכלל. כל שהוא נידר ונידב, דבר שאפשר להתנדב, דבר שהוא נדבה, אפשר להקריב אותו בבמה הקטנה, אבל דבר שהוא חובה, שאינו לא נידר ולא נידב, אינו קרב הבמה. פסחים ותולו, מה? רק פסחים מקריבים בבמה הגדולה, זה כל ההבדל. הרי כל הקורבנות ציבור אפשר להקריב אותם רק בבמה הגדולה, תמידים, מוספים, אי אפשר להקריב בקורבן בבמת יחיד, אלא הם כאין פסחים. כאין פסחים, הכוונה כל הקורבנות הציבור שתלויים בזמן, תמידים, מוספים, חגים, היו קריבים רק בבמה הגדולה במשכן. בבית הפרטי כמובן אי אפשר להקריב קורבנות ציבור. מה נהיה מהמשנה שלנו? רבי שמעון דתניא, רבי שמעון אומר, אף ציבור, גם קורבן, גם במשכן, לא הקריבו אלא רק פסחים או חובות שקבעו עליהם זמן. אבל חובות שאין קבעו עליהם זמן, כל מיני קורבנות חובה על הציבור, יש לפעמים קורבן, למשל פרה אלם דבר שהבאנו, זה קורבן חובה על הציבור, לדעתו לא הקריבו בבמה הגדולה, אחר ואחר לא קרב, כל שיטת רבי שמעון. אנחנו לא סוברים ככה, אלא מבחינה היסטורית אנחנו סוברים שבמשכן היו יכולו להקריב את כל הקורבנות הציבור למיניהם, בבמת יחיד היו מקריבים רק באמת קורבנות שהם נדבה, עולה, שלמים, דברים כאלו שאדם רוצה באופן פרטי. בכל מקרה זה לא להלכה, כי זה היה חד פעמי, אבל זה גם היסטורית אנחנו שיטתנו אחרת.
בכל אופן הבמת יחיד דרשה כהן?
במת יחיד, אני חושב שלא, אם אני זוכר נכון, עצר דרושה כהן, נדמה לי שלא, כבר לא זוכר בסוף זכי, לא זוכר. טוב, שבוע טוב, בשורות טובות.